על החיים ועל המוות. עורכת ומגישה דפנה לוי.
אדיבה גפן אומרת שחשוב לה לזכור את המתים שלה בהומור ובאהבה. כך יצא שהשבעה על מות אביה משה הייתה גם הזדמנות להדק מאוד את הקשר עם אמא ואחיה, ומדי יום לחכות שכבר ילכו המנחמים כדי שאפשר יהיה לצחוק ביחד. וגם השבעה על מות אמא יונה הייתה מקום להעלות בו סיפורי משפחה מצחיקים ומנחמים מאוד. אדיבה, הסופרת והמחזאית, התפרסמה בעיקר בזכות ספרי המתח רבי המכר שכתבה, אבל התחלנו את השיחה דווקא בספר הצגה יומית, ספר שמשחזר את שנות הילדות שלה בחיפה, ובין היתר מרחפת בו האמירה כי בכל בית היה אז אובדן, אלא שאיש לא העלה על דעתו לדבר עליו.
זה רחף כאילו בבית, את מבינה הדבר הזה. היא לא דיברה על זה, אבל זה היה קיים. לא צריך להגיד לך למה זה היה קיים בבית, ולמה ידעתי מזה בכלל, כי אני כאילו לידה שלישית שלה, אחי לפניי, אבל איכשהו זה היה בבית.
אה, זה לא התרחש בילדות שלך, זה התרחש לפני שנולדת.
לפני שנולדתי, ולמה ידעתי מזה, אני לא יודעת למה התרחה לספר לי, או למה התרחה שאני ידע, כי זה כאילו די קשה, וכשאת מעלה את זה, אני נזכרת בסיפור הזה, ולי עצמי הייתה הפלה, לפני הילדים, והפלה שנייה לפני הילדים, שתיים רק, ותמיד זה רחף לי מעל הראש, אולי יש שם איזה מוטיב כזה חוזר במשפחה.
אבל איך ידעת שזה נוכח בבתים של אחרים גם?
משום שהיה לנו איזשהו ערב, שישנו בארצות הברית, עם חברים, ולא יודע איך זה התגלגל, היו שישה איש, אחד הגיע מלוס אנג'לס, אחד הגיע מניו יורק, אחד הגיע מבוסטון, אחד, כל אחד עם האחד מוצא עירי, אחד מוצא יהודי, כל מיני אנשים, כל מיני באמת תערובת של העולם, ולכל אחד היה סיפור עם אח בחור שמת בלידה, עומד בגיל חודש, עומד בסוף ההיריון, זה נורא מוזר היה לי. כאילו, אני חושבת תמותת ילדים בגילאים, אני כבר אישה לא כל כך צעירה, אני חושבת תמותת תינוקות, לפני 80 ו-90 שנה הייתה כנראה עניין די שכיח.
כן.
גם תמותת ילדים קטנים, מכיוון שאנחנו, אין לנו עדיין את האנטיביוטיקה, והסולפה, היא לא דבר כל כך טוב היה. למשל, ארלה, כדוגמה, לפניו נולדה ילדה שנפטרה בגיל כמה חודשים מדלקת ריאות. זו הייתה מחלה ממיתה.
ואתם עברתם עוד גם את הפוליו אחר כך.
פוליו זה באמת היה, אני מוכרחה לומר לך, זה גם כן היה, זאת אומרת, לחשוב שאני חייתי שתי מגפות, זה, לא, זה מטורף. עכשיו, בפוליו פחדו על הילדים. בקורונה פחדו על המבוגרים. תשמור על סבא וסבתא, את זוכרת את הקריאה?
את כל פעם יוצא לך להיות בקבוצה המופלט לרעה.
עכשיו יש גם לאשכנזים מגפות, יש עניינים סביבנו, אבל זה היה ברחוב, וראיתי ילדים חולים. עכשיו, כל טיפת חום עוררה פמוני הזקה. אני זוכרת יום אחד את הרופא מגיע אלינו הביתה, דוקטור זמל, השמן עם הלב החלש, ואימא שלי אומרת, דוקטור זמל, למה? אומר, הילדה היה לה חום אתמול, ואני רוצה לזהות שזה לא פוליו, כי זה היה, זה היה שם, זה היה. אני מניחה שזה יותר קשה להוריי אמא שלי, כי ילדים, את יודעת, ילדים זה סתגלנים. וחיינו עם זה איכשהו, איכשהו אתה מבין שזה העניין, אבל להורים זה היה מאוד קשה.
כן.
זה הסיפור של ילדות.
אבל כשאמרת שיאללה בואי נתראיין לפודקאסט, על מה חשבת, על מי חשבת שנדבר?
אני חשבתי על הורי, על אבא שלי ואימא שלי, שנפטרו בהפרש של 5 שנים, הייתי אישה מאוד צעירה, הייתי ב-35 סך הכל, נפטרו בגיל צעיר, לא מבחינתי יותר מבחינתם, אבל תוך כדי כך שחשבתי עלייך, נזכרתי, וזה לא כל כך שייך, אבל אולי זה כן שייך, כי דווקא משום שאת העלית את זה, הסיפור של המוות שנוכח בבית, המוות של התינוק, שאני לא יודעת אפילו איך היא סיפרה לי, ומתי ולמה ידעתי מזה, ולמה הייתי צריכה לדעת מזה בכלל, וכמה זה מפחיד אותך. לאבי היה אח, אח גדול יותר ממנו. אבי עלה לארץ בגיל 9, כי ילד יתום שלקחו אותו,
מאיפה? יודעת,
מפולניה, מאוקראינה. פולניה, אוקראינה, מגליציה בעצם. הביא אותו לארץ, ושמו אותו, בתחלה, סיפור ארוך, אבל לא משנה, שמו אותו בכפר ילדים, שם הוא גדל, ובעקבותיו עלה אחיו הגדול יותר. פתח מספרה בחיפה, והתחתן עם אישה, ויום אחד הוא בא הביתה, ומצא את אשתו עם איזה חייל בריטי, לא היסס, קפץ מקומה השנייה ומת. זה היה ביום שאני נולדתי. יכול להיות שהגדה היא קצת שונה, ואולי מת יום קודם, אולי מת חצי יום קודם, אבל זה העניין.
טוב, אי אפשר לקלקל סיפור טוב. מה זה חצי יום קודם?
זה היה ביחד.
כן.
זה היה ביחד. עכשיו, אבי היה איש מאוד, במודים, מי מפצפטת, הוא היה איש מאוד סגור, זה לא מדברים. לא מדברים, כי זה, אני חושבת שהאח הגדול שלו היה בשבילו אבא ואימא ואח ואחות, משום שזה מה שהיה לו בארץ.
כן, הם הגיעו, הם איבדו את ההורים באירופה, במלחמה.
הכל, לא היה כלום, רק האח. רק האח היה. והאח היה בשבילו הכל, והוא אהב אותו נורא, ואמא שלי שהכירה אותו משהו היה מדהים, שהאיש מדהים, אבי כבר גר בחיפה, כבר היו אנשים מבוגרים, כבר, והוא כאן התאבד, וזה כנראה היה איזשהו פצע, שאבי מעולם לא דיבר עליו, אמא שלי קשקשה לי את זה קצת, ואפילו בדמיוני כמו ראיתי את איפה הם גרו, ואת המרפסת.
איפה הם גרו?
בחוב הפועל, בחיפה, אני חושבת. לא בטוח שאני זוכרת נכון. וזה מה שאני יודעת, זאת אומרת, הדבר הזה של המוות שנוכח,
אז לא הייתה שום שיחה למה צעד כל כך דרמטי,
לא מדברים.
כי הרי בגידות בנישואים יש מסביב.
דפנה, מתי מדברים? מה קרה לך? לא מדברים. לא מדברים, כי אצל אבי זה היה פצע שצריך לסגור אותו. ולא חשוב שנשארת מוגלה בפנים, צריך לסגור, כי אני חושבת שזה בודד אותו נורא. הוא היה איש מוקף חברים, והולכים לסקרי מי, את יודעת, ומלא חברים, מלא חברים, נוסעים יחד לים. אבל בסופו של דבר היה איש מאוד בודד. אני חושבת שזה מאוד סגר שם גם משהו אצלו, ולא דיבר אף פעם.
מה הוא עשה בחייו?
אבא שלי, אחרי שהוא היה בכפר ילדים, הוא עבר לחיפה, הוא למד בטכניון, ואז הוא עבד במנדט הבריטי בטלפוניה. שזה היה תפקיד נורא חשוב אז, כי ההגנה שלחה את החבר'ה לעבודות האלה. היה מאוד חשוב להגנה שכשהבריטים יצאו וידעו שהם יצאו, יוכלו מיד להחזיק את השירותים האלה בידיים.
את התשתית.
בדיוק, חשמל, טלפוניה זה תשתיות. אז הוא עבד שם, וכשהבריטים יצאו, התמנה להיות מנהל מחלקת הטלפוניה של חיפה והצפון, וזה הוא עשה כל חייו. כי את יודעת, בחיפה לא מחליפים עבודות. לא כתובות ולא עבודות. לא, זה עיר כזאת, באמת.
איפה גרתם באמת?
בחוב השילוח, שזה החוב שמופיע בספר שלי. זאת לא המשפחה שלי שם, בכלל לא, ממש לא. אבל זה הרחוב ממש. זה הרחוב על הטיפוסים שמסתובבים שם, על הטרגדיות שמסתובבות שם, על הרכילות ועל הטוב לב ועל הלחצים. זה הרחוב ממש.
תראי, את יכולת לכתוב המון סיפורים על הילדות שלך, כי המון מהילדות התרחש בחוץ אז.
בדיוק, נכון, ואתה גם ראית אותם. האיש שדופק את יבא למקל, וזה מהקרח שאתה גונב לו חתיכות קרח, כן?
בשביל מה גנבתם קרח?
זה היה התחליף של הארטיק. אכלת קרח כמו שאתה אוכל ארטיק, זה היה שיגעון. נדבר אולי על המוות של אבא שלי, אותו קיץ 1970 ו...
רגע, לפני שאת מגיעה כבר למותו, הסיפור הזה אמנם היה סגור והוא לא דיבר עליו, אבל זה יצר משהו בבית, נכון? זאת אומרת, עובדה שאת ידעת על זה, עובדה שאיך נודע לך הסיפור הזה?
אני חושבת שאימא שלי דיברה, אימא שלי הייתה מדברת איתי הרבה, מקשקשת לי, הייתי כזאת חצי חברה שלה, הייתה מספרת איזה סרטים היא ראתה, איזה זה, וגם סיפרה לי איכשהו את זה. עכשיו גם נשאר שם ילד, מהזוגיות הזאת, הייתה המון שנאה כלפי האישה, והיה רחמנות לבי הילד שהעבירו אותו לצפת, הוא גדל עם סבתא, זאת אומרת, היה באמת סיפור קשה, ואני רק הכרתי את הסיפור מזה, שמדי פעם אמא שלי, הייתה כן הולכת לבקר את האישה הזאת, ושאול מה שלומה, אצל אבי זה לאבא, ואוי ובוי אם אבי היה יודע, בעניין שלא אמרה לי, אבל תספרי לאבא, אבל לי ברור שלא מספרים לאבא את זה. היא עבדה בחנות נעליים, והיינו הולכים לראות מה שלומה, מדי פעם אולי אפילו נתנה לה כסף, אמא שלי, הילד גדל בצפת, ומדי פעם הוא היה בא אלינו, ילד עצוב נורא. הוא כבר נפטר, אבל ילד נורא עצוב, פנים עצובות כאלה.
שהיה בן דודך.
הוא היה בן דודי, היחיד, דני. היחיד, ממש היחיד. אבל אני זוכרת שכשהוא היה בא, אמא שלי נורא 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 טיפלה בזה, אני חושבת שלאבי היה קשה. היה קשה, זה סיפור קשה.
מה קרה לחייל הבריטי?
עד כדי כך.
לא, כי היו סיפורים שבהם נשים מפה פשוט התחתנו עם החיילים הבריטים וחזרו איתם לאנגליה.
אני לא חושבת שזה הסיפור בכלל. אני חושבת שזה סיפור של איזשהו, לא יודעת, סטוץ כזה קטן, שהוא פשוט עלה על זה, ופשוט התאבד. ואם נלך הלאה, אם את רוצה דרמות, אז כמובן אמא שלי שהשאירה את משפחתה בפולניה, היא נורא מצחיק שאנחנו מדברות על זה פתאום, אבל הגיע מאירופה בן דוד שלה, בן דוד, דור שני, או דור, אתה יודע, כבר לא ספרו, בן דוד, שמוליק, איש נהדר, מקסים, בן אחד היה להם, זאב, אני חושבת שאשתו לא הייתה יהודיה, אני לא בטוחה, תת היום בנושאים האלה שהיא אישה שעזרה לאיזשהו יהודי והמתחתן איתה, הוא הגיע עם, עם אישה וילד אחד, זאב, ונורא, המשפחות היו נורא ביחסים טובים, נורא נורא היינו קשורים זה, הם גרו ברמת גן על יד הבריכה שהייתה פעם המיתולוגית, אפשר היום כל הבורסה. הייתה בריכת גלי גיל, הייתי הולכת לעשות ברגל לבריכה, והמון ביליתי בביתם ובביתנו, ובאמת הייתה, זו הייתה המשפחה.
סליחה, לפי הכתובת שלך בחיפה, את לא גרת רחוק מבריכת
הפועל? אבל הפועל. לא הלכנו לפה, הלכנו לבת גלים. הפועל לא הייתה סטייל. הלכו לבת גלים, בריכה הייתה מלוכה, אפשר לשחות, הבריכה הייתה חצי אולימפית. הפועל לא תפסה, לכן היא נסגרה גם. אנחנו גדלנו כולנו, ובאמת היינו משפחה, והוא התחתן.
זאב.
זאב, הוא התחתן עם בחורה מאוד מאוד יפה, כל כך יפה שכשאימא שלי ראתה אותה, היא אמרה, מה היפהפייה הזאת עושה עם הבחור הגלותי הזה? הוא היה בחור גבוה, אבל לא יפה בצורה שישראלים חיפשו אז. והם התחתנו, והוא היה נורא מוכשר, הוא היה תודעי, ויום אחד הוא חזר מהתעלה, הוא שירת בתעלה, ומצא את אשתו עם בחור אחר, לקח את האוטובוס חזר על התעלה, אתה קטק כדור בראש ומת. סיפור אמיתי.
מה זה הדבר הזה?
כן, שניים. והדבר הזה השפיע רע מאוד על כל המשפחה שלו, אמא שלו מתה מהר מאוד מהתקף לב או משהו כזה, אבא ירד מהארץ. עכשיו, אבא היה איש עסקים כזה, והיו לו עסקים, כל מיני... ויום אחד אנחנו היינו בארצות הברית, וחלתי ללכת לבקר אותו, קראתי את הכתובת מאימא שלי, וצלצלתי אליו, ואמר, טוב, תבוא, והיה יום, חזרנו מהניאגרה פולס או משהו כזה, והיה חם נורא, ועצרנו בביתו, אני לא אשכח את זה בחיים, פתח את הדלת איש, צל של בן אדם, צל של דוד שמואל, שהיה איש מלא חיים, ושמח, וממתקים, והכיר את כולם, ובתי קפה, את יודעת, מהאלה. ועמדנו בפתח, לא, נשאר, ולא, אולי לא נכנסנו אפילו, אולי כן נכנסנו, וישבנו אולי שעה ככה לקצה, שעה, אפילו, בדיוק אבא שלי אז נפטר, הוא לא כל כך שעה, לא כל כך עניין אותו, אמרתי, זה היה אבא נפטר, הלאה. אמרנו, תודה רבה, והלכנו, ובחיים לא ראיתי אותו יותר. פשוט, המשפחה נגמרה, בבת אחת עם המוות הזה של זאביניו, שתקע לעצמו כדור בראש, בתעלה. לא, לא עמד בזה, בן יחיד.
כן.
בן יחיד, למד בטכניון כבר, הוא גר אז בביתנו, כשהוא למד בטכניון, כך שהייתי מאוד קרובה אליו.
כן, זה היה... וגם על זה לא דיברו אחר כך?
לא מדברים. זה לא היה נושא לשיחה. זה היה קיים, זה היה מצער, זה היה כואב. הכאב גם היה השם שהוא ירד רכב מהארץ, דוד שמואל, היא תכף מתה, רבקה קראו לדמי, ודוד שמואל ירד מהארץ, ופתאום זה למשפחה לא הייתה. לא הייתה בשבילנו הדירה ברמת גן, לא נסעתי אליהם, הם לא באו אלינו, ופתאום זה לא היה. פתאום, את מבינה, זה דברים שנעלמים פתאום. למשל, את אח של אבא שלי לא הכרתי. כמעט אנחנו נולד יום או חצי יום, או רבע יום לפניי.
מת, לפני שנולדת, כן.
ביום שנולדתי, לפי אמא שלי. עכשיו, אני לא יודעת עד כמה שאני אסמוך עליה, אבל גם יש לה נטייה לדרמה, אבל אני מניחה שזה היה שם.
טוב, אם מישהו את ירשת את היכולת לספר סיפורים.
אבל אני מקווה שאולי ממנה. לא יודעת אם סיפרה סיפורים טוב, אבל אני יותר כותבת טוב את הסיפורים מה שמדברת אותם. יותר נוח לי לכתוב מה שלדבר, כן. אני מרגישה שבכתיבה זה הולך לי יותר טוב.
כן.
והמון מוות פתאום אני מביאה לך, נכון?
נכון. תראי, האנשים האלה באו מרקע של הרבה מוות, כולם באו מהשואה.
תראי, השואה בבית שלי למשל, שוב, לא נכחה בכלל. בכלל לא. אבא שלי בכלל לא דיבר על המשפחה שלו. הכל היה שם סגור, רק יש את התמונות, הוא התייתם מאביו בגיל מאוד צעיר, והבית כנראה היה עני, והיה קשה לגדל את הילדים, לקחו את הילד, הביאו אותו לארץ. אז כך הוא הגיע בגיל 9, אז כך שהוא היה מאוד לבד פה, עד שהגיע האח הזה. ואימא שלי, השואה נכחה אצלנו רק על הרדיו, עמדו תמונות, שתי תמונות, אחת של, לא שלוש, אחת אימא שלה, אחת אבא שלה, ואחת שני האחים שלה. זהו, שני גברים צעירים יפים, שלובי זרוע, מריבים רגל ביחד, תמונת כזאת, את יודעת, פוזה, זה הייתה השואה. ונר ביום הזה, לא דיברו.
ואת אומרת על הרדיו, כי זה מה שעמד באמצע הסלון, כמו שהיום עומדת טלוויזיה.
זה מרכז הבית. זה מרכז הבית היה, ושם עמדו, וביום השואה הייתה מדליקה נר וקצת בוכה. או אחר כך, חברות שהתחילו להגיע. למשל, אחד הספר השני שכתבתי, שתורגם הספר הזה בנוי על סיפור של אמא של, החברה של אמא שלי, שבשלה וסיפרה את הסיפור שלה, התחתנה עם גוי וכל הסיפור, כל מה שעבר עליה בשואה, זה היה סיפור, היא באה פתאום והתחילה לשבת בבית, חנקה קראו לה, וישבה, לדעתי שבועיים היא גרה אצלנו, וכמה שרסתי לחדר, היו משתתקים, כי אחד, לא נתנו למפלצת לגעת בילדים, חשבו שככה מגינים עלינו. לכן גם ההתפרצות של הזיכרון לשואה היא כל כך חזקה בארץ, כי הגענו עלינו, ממה אני לא יודעת, הגענו שאם לא נדע את הזוועות ואת מה שקרה, אנחנו נגדל, אתה יודע, באיזה חממה נכבדה, מתוקה, שהכל יפה, והציפורים מצייצות, ולא מדברים. לאחר שהכנסתי לחדר, ישבו שתי אלה, דיברו שבועיים. אני נכנס לחדר, הן משתתקות. לא, למרות שאני מבינה, הן דיברו פולנית ביניהן.
את מבינה פולנית?
אפילו לא מילה, זה לא משנה. זה לא יהיה שם בחדר, המפלצת.
אני חושבת שהן יכלו לכם חיים בלי כל הזוות, הם לא דמיינו שאנחנו נחווה את הדברים שאנחנו חוות כאן, כל השנים.
זה חממות כאלה גדל, לא, אני יודעת מה זה שאת לא תדעי מה זה, אני שומרת עליכם, אנחנו נשמור על הילדים שלא ידעו, שאל בני, שאל במנוחה, לידך יושבת עמך, שומרת מכל רע, זה הנקודה. שומרת מכל רע, כל רע זה שלא תדעו, לא תחשפו. אז אולי, לא יודעת, אולי מה הפסיכולוגים יגידו על זה, אם צריך לפתוח או לא צריך לפתוח, בסוף אתה קורא את כיפה אדומה ואומרים על איזה זוועה. בשוק אני התעסקתי עם כיפה אדומה משום מה. אמרתי, אלוהים, על מה גידו ילדים? על איזה זוועה, על איזה סבתא שבולעים אותה. טוב.
כן.
כי המוות מככב בספרי ילדים.
המוות מככב בכל מקום, אי אפשר להתכחש לו, זה עובדת חיים, זה, למרות שזה נשמע פרדוקסלי.
אבל בספרי ילדים, תחשבי כמה מוות יש. כולן יתומות, מאב ומאם.
הן יתומות מאב ומאם, אבל הן מתגברות על זה.
זה אוקיי.
הילדים הכי מוצלחים זה הילדים האלה, שמגדלים אותם בתנאים איומים בארון מתחת למדרגות, כמו הארי פוטר.
הארי פוטר, כן.
טוב, אז עכשיו אנחנו יכולים להגיע לאבא שלך.
אבא שלי. אבא שלי באותו חורף היה חולה, הוא היה הרבה בבית חולים, ודיברו על כליות, אבנים בכליות היו לו תמיד, ודיברו על כליות, ואבא שלי חולה, ואני עומדת לנסוע בראשון לאוגוסט לשבתון לארצות הברית. כל המשפחה עומדת לנסוע.
באיזה שנה זאת?
1979.
ואת בת?
36 בדיוק. ואני אומרת לאיגל, בא לי הראשון, אני אומרת לאיגל, איגל תשמע, אני אומרת לך, אנחנו ניסה לארצות הברית, ויקבל טלפון מיד לחזור, כי אבא שלי עומד למות, ואומרת, איך את יודעת? אני ידעתי. זאת אומרת, זה נורא מצחיק מה שאת להגיד לך, אני באתי אליהם הבית היום אחד, לחיפה לבקר אותם, האוטו שלו עמד מלוכלך בחוץ, הוא ישב בבית, לא לבוש, אבא שלי לא היה איזה גבר, את יודעת, גנדרן, אבל לא ראית אותו אף פעם, לא עם חולצה מסודרת, לא עם נעלי בית כמו שצריך, והאוטו שלו תמיד הבריק, כי הוא נורא אהב את האוטו שלו, היה לו אוטו, היה גאה, לא לכולם היה, אז אוטו בתקופות
איזה
האלה.
איזה אוטו היה לו?
היה לו אז פרינצס קראו לזה.
היה פרינץ.
פרינץ, כן, אוטו צופתי נדמה לי, כן, אפילו גונבת לו מדי פעם אותו. לא... לא, פורד, היה פורד נורא באופנה, אז פורד, איך קראו לפורד הזה? איזה פורד שכולם קנו אותו, גם לי היה, הוא קנה הזאת חדש, והיה אותו חדש, והיה לו כיסוי בד, הוא היה מחסה אותו כמובן, והיה ממרק אותו, ואני באה לחיפה, האוטו עומד ברחוב, מתונף. הציפורים, היונים, האבק, החולות, הלכלוף, אני אומרת לעצמי, הכיצד? עולה הביתה ואבא שלי יושב מרושל בבית. ואני אומרת, איגל, אני אומרת לך, האיש הזה הולך למות. זה היה לי איזה סימן. ואני, מאיפה לקחתי את זה? אני לא יודעת. לא ראיתי בדיקות, לא ראיתי רנטגונים, לא ראיתי שום דבר, הייתה לי הרגשה לא טובה. חודש לפני שיצאנו, בראשון ליולי, או שני ליולי, אני אקבל טלפון, אמא, אדיבה בוי, אבא קיבל התקף לב, הוא בבית חולים, הוא מת. 30 יום קוד, ואני אמרתי, איגל, תראה את אבא שלי, שכל חייו אהב אותי והתחשב, היה איש נורא מתחשב, אמרתי לך, איש צנוע וסגור, נתן לי את ה-30 יום לנסוע בחזרה, אני לא צריכה להחליף את הכרטיסים בכלל, כי היה לנו כבר כרטיסים, לדעתי כל המשפחה, 5 איש, בראשון ביולי הוא נפטר, בראשון באוגוסט, טסתי לארצות הברית, נתן לי את ה-30 יום האלה, זה היה לי נורא מוזר, הייתה לי איזו הרגשה כזאת, שהוא דואג לי, והיא צלצלה לבאר שבע, אמא שלי, ואמרתי, אוקיי, אני באה, נסענו יחד לתל אביב, וקחתי מונית, ונסעתי לחיפה לבד. הגעתי לחיפה, ומצאתי את אמא שלי, מצב של היסטריה, אבל היסטריה נורא מוזרה. וזה נורא, ומרגע זה ולך, כל האבל וכל הדבר נצבע באיזה צבע, לא יודע אם זה אירוניה, או מצחיק, או אחר. היא הייתה מתקשרת, עכשיו היא צריכה להתקשר לכל החברים, אלפי החברים, ולהגיד שמשה נפטר.
בן כמה היה?
הוא היה מאוד צעיר. אבא שלי אז יצא לפנסיה, זה היה 68. איש צעיר. עבד, 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 יצא שנה לפנסיה, עוד קיבל הערכת תפקיד, כי הוא היה כזה מבוקש, ושנה אחר כך הוא נפטר. אם הוא היה ממשיך לעבוד, הוא היה חי עוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש. בטוח.
כן, אומרים שפשע,
עבודה הייתה חייב.
אם לא עוד הרבה פעמים.
בעיקר אם אתה לא מכין לך משהו אחר. אם הוא היה מכין לעצמו פודקאסט, למשל, אולי הוא היה חי עוד 10 שנים. לא, אני רצינית. אני רצינית.
אני לא יודעת אם בדור ההוא לאנשים, היו לאנשים אז תחביבים?
לא, אנשים רצו לשרוח, הם לא חיו כדי לחיות כזה, שיהיה בסדר, שיהיה אוכל, לא יודעת, חיים אחרים, כן, כן. לכן כל אחד אומר לי, מה, את עובדת בגנזים בחינם? כי אני עובדת יום יום, לילה לילה. הם לא מבינים שזאת מתנה שאני קיבלתי. זה בעצם נותן לי יותר מה שאני נותנת. אני ככה מאמינה.
כן.
שבכל גנזים זה, לפעמים אני אומרת להם, שהמעלית מתקלקלת, ומתחילים לרוץ במדרגות, 60 מדרגות, אומרת, חברים, אנחנו נפתח קורס איך לרזות בגנזים, עולים ויורדים את המדרגות 8 פעמים ביום. אני חושבת שזה בהחלט נקודה חשובה לחשוב עליה.
זה לא סיפור כל כך נדיר שאנשים יוצאים לפנסיה ופתאום קופצת עליהם לזקנה.
כן, המחלה קופצת עליהם, כי מחלות יש בהם הרבה צד גם פסיכוסומטי. כאילו איזה ויתור כזה. אתה לא נאבק. אני ככה הרגשתי. אני אומרת לך, אני הרגשתי באותה שנה, מאוד הרגשתי אותו. מאוד הרגשתי. שהוא קצת מוותר. האוטו היה בשבילי ויתור, את מבינה? נורא מוזר שהאוטו המאובק עם היונים על החלונות, היה לי איזה סמל שמשהו לא טוב קורה לאבא שלי. מעבר למחלה. מעבר לבדיקות.
אבל שאלת אותו? נכנסת מהרחוב כשראית את האוטו ושאלת מה זה צריך להיות?
אוי, אז ויה דיבה, מה את רוצה?
כן.
הכל בסדר, הכל בסדר. בסוף הוא קם בבוקר, ועכשיו יש את הסיפור של אמא שלי, כזה. בתיה שלום, זאת יונה. כן, יונה, מה נשמע? משה איננו. עכשיו, אני אומרת, אמא, זה אנשים נשמע 60, 70, מה את עושה להם? משה איננו. הרי מה איננו? הלך, הלך, לאן הלך? ברח. לא, אולי ברח עם הפניקוריסטית. משה איננו. איך עלינו? מה עלינו? קם בבוקר, זה סיפור אמיתי. קם בבוקר, עשיתי לו מיץ תפוזים, טבעי, שחטתי לו מיץ, על המיץ. הבאתי לו, שתה את המיץ, נפל ומת. עכשיו, זה סיפור שהיא סיפרה בערך ל-50 מהחברים והחברות שלה. שושנה, את איתי, משה איננו. אבל אמא, אנשים ימותו, תפסיקי עם זה. עכשיו, היא הייתה באיזה היפר, אני לא יודעת להסביר לך, איזה היפר כזה, ספר את הסיפור, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
כולל המיץ תפוזים.
כולם המיץ תפוזים. המיץ תפוזים כחב, מיץ תפוזים טבעי שלבד שחתה לו, זה לא סתם מיץ תפוזים, זה לא קנינו. מיץ תפוזים שחטתי, שתה את המיץ, נפל ומת. עכשיו, יש גם המשך לסיפור. מה היה לו... אבא שלך המסכן, כל השנה היה לא חולו בריא ולא זה, סוף זה הרגיש יותר טוב, הלכנו לשחק קלפים, הפסיד, קם בבוקר שאתה מיץ הפוזל, הפסיד בקלפים נוסף לסיפור של המיץ, עכשיו מהקטע זה ולך אחי ונן מתפוצצים מצחוק, פשוט ישב פסם מצחוק, עכשיו זה לא מספיק, לכן שראיתי את הפוצר שאמרתי, אני רוצה לספר לך סיפור טיפה מצחיק, זה נורא היה מצחיק, הסיפור הכי דיווחה לכולם על מותו של אבי, ואנחנו אחי ואני מקשיבים,
האיש הוא הפסיד לו בקלפים לא נמלא יסורים עצפו נוראיים?
היא אבל תמיד ניצחה בקלפים, שתביני הניצחון זה 4 פרוטות אולי, זה משחקים על גפרורים, משחקים על מילים, אבל הוא הפסיד והיא ניצחה, היא תמיד ניצחה בקלפים, היא הייתה ממזרה. היא ניצחה, הוא תמיד הפסיד, היא אומרת לה, אמא, תוסיף קופה, חצי מה שאת מרוויחה, שימי, אני אקנה דירה בסוף. היא הייתה מרוויחה תמיד כל יום שישי, הייתה חוזרת עם איזה שקל או שניים, זה מה שהרוויחו, והוא הפסיד. הפסיד ברמי, הרמי. אבא, שיחה, סוף סוף הוא יצא, הרגיש טוב, הלך לשחק קלפים, הפסיד, אני הרווחתי, קם בבוקר, מצטגבי, טבעי, שחדתי. עכשיו מגיעה לוויה, עכשיו כמובן, אז היו שמים אוטובוס, זה סטטוס, מכינים הודעה בבית דפוס, מדביקים בכל הרחוב, לא במחשב, לא הנכדים עושים במחשב, ומעמדים אוטובוס, מעמדים אוטובוס זה סטטוס.
לכל האבלים שיבואו ללוויה.
כל האבלים, זאת אומרת, לא באים מכוניות פרטיות, אלא האבלים ביחד. כל האבלים הגיעו לבית הוריי, עלו למעלה, ישבו בבית, ודיברו על משה וזה, וראו תמונות, את מה שעושים תמיד בשבעה, ואז אמרו, האוטובוס הגיע, ואוטובוס זה כזה חשוב, ואנחנו, וכולם יורדים לאוטובוס, והיתומים, אחי ואני, יחד עם אמי האלמנה הטריה, הולכים לאוטו של אחי לנסוע.
לכפר יהושע או איפה הוא קבור?
לא, מה פתאום, למטה באדר, תכף ספר גם על זה סיפור מצחיק. והיא, הבית של הורה היה בית אורפי, החצר פנתה דווקא, המרפסת פנתה לחצר, מאחורה, ומקדימה היה חלון של חדר האמבטיה, שממנו ראית את הנמל ואת חיפה ואת כל מה שרואים, אבל כדי לראות את הנמל צריך לענות על האמבטיה ולציץ, את משהו כזה, זה סידור כזה של קבלן, שדחף בית, ואנחנו, אחי ואני, למטה הולכים כמו של האוטו, ופתאום שומעים, יונה, יונה, יונה. מסובבים, אחי ואני, מי צועק יונה? אני אומרת לאח שלי, זה אבא, אבא צועק לי, לא, לא, מה קרה, יונה, יונה. אנחנו נעצרים, חוזרים בחזרה, בחלון עומדת בתיה קצב, אחת החברות של אמא שלי, שנקלעה בשירותים. כולם נסעו, יצאה מהשירותים, הבית ריק, הבית נעול, הבית ריק, והיא לבד, היה לה שכל, אותה למבטיה, התחיל לצעוק, יונה, יונה, שמה הרגע זה ואילך, הלוויה הייתה היסטריה של צחוק, אנחנו הולכים שלושת האבלים.
רגע, מה עשיתם עם בתיה? הייתם חוזרה לשחרר אותה מהדירה.
אוטובוס, נסענו, ומהרגע זה ואילך, אנחנו הולכים שלושתנו אחרי הארון של אבא, והארון של אבא זה חוויה נוראית, זה הייתה חוויה ראשונה של לראות, ראיתי את הרגל שלו פתאום, הדבר שלא קוברים בארונות,
אמרת שהלכתם אחרי הארון, לא היה ארון.
לא היה ארון, הלכנו
אחרי הארון. את מתכוונת לעגלה הזאת עם התכריכים.
של המילה. כן. אבל הדבר הזה, שפתאום ראיתי את החתיכת רגל שלו, את יודעת איזה דבר זה? למה עושים את זה לאנשים? נורא. אני רואה אותו, בשביל את כל חיתוך הגוף שלו, אני רואה, זה נורא עצוב. בגלל שאתה ראשון, אתה כאילו, יש לך פריבילגיה, אתה בשורה ראשונה. כן, אתה החשוב בלוויה. אנחנו הולכים ואח שלי, יונה, יונה. ואנחנו בהיסטריה, שלושתנו, שאני לא יודעת מי ראה אותם, ככה רבות או מסכנים, אלה היתומים, לא יכולים להתגבר על המוות של אבא שלהם, והיתומים, הילדה ב-37, זו לא תינוקת, יונה, יונה, זה היה היסטרי, זאת אומרת, זה צבע את כל השבעה של אבא שלי, באיזה מין צחוקים היסטריים כאלה, ובאיזו יכולת, באמת, כי הצטערנו נורא, כאבנו נורא את המוות שלו, זה היה מוקדם מדי, מצער מדי, אני תצעירה מדי, אחי, כולנו, זה היה לא במקום. אבל זה פתאום צבע את כל האבל, כל השיבה, לאיזשהו קשר אחר בין שלושתנו, כי היינו צוחקים ביחד, שכולם הלכו, חיכינו שהלכו כדי לצחוק עוד פעם ביחד, ואז עברתי לבשל לאוכל סיני, שבחיים לא אכלו, אמא שלי ודאי לא אכלה אוכל, כל מי שאלתי להם אוכל סיני, שהם מבסוטים, פתאום השבעה הפך להיות איזה נורא לא נעים להגיד את זה, מסע של, לא המילה, שמחה, מסע של יחד, יחד טוב של שלושתנו, וכל מי שבא ברוך היה בא, ואנשים באו ודיברו, באו הבית היה מלא מאות אנשים, ורק חיכינו שילכו בשתיים, שנוכל לצחוק עוד פעם, ולהשתעשע, ולתת עוול לאמא שהיא מאמיץ את הפוזים שלה, והקלפים שהוא הפסיד.
רגע, הסיפור הזה הלך וגדל?
לא, זה היה הסיפור, הוא לא גדל, זה הסיפור. היה חולה כל החורף, ביום שישי הלך שחק קלפים, הפסיד, אני ניצחתי בבוקר, זה חזר הסיפור.
אז זאת בעצם הייתה הזדמנות נורא 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 להתקרב.
מאוד, מאוד להתקרב. זאת אומרת, הקרבה הייתה באמת ביני ובין אחי, שהיה לנו, אנחנו גדל, הוא 5 שנים מבוגר ממני. תמיד הייתי אחות הקטנה, שחורה שם שגדלה, ובעצם לא צריך כל כך אותה. בעצם למה? בסדר.
רגע, והוא היה אח הנערץ, זה כמו בסיפורים?
ברור, אח, בן שלה, תמיד עם יעקובלה, תמיד עם נעליים לבנות, תמיד עם חליפת מלאכים יפה, יעקובלה ידע לקרוא פולנית בגיל 3, יודעת מה הילדים האלה, ושם אני נולדתי, איכשהו גדל, אולי זה מזלי, אולי זה מזלי הגדול, שם נולדה איזו ילדה שם גדלה, והוא, איך אני אומרת תמיד, אני, העצמה הנשית שלי, אני לא זקוקה לה, כי אני גדלתי עם אח שהיה מכה אותי מכות רצח, ובכל זה שרתי בחיים, אז הנה אני. ובאמת השבעה הזאת מאוד קרבה אותם. קודם כל הצחוק הזה, נורא צחקנו יחד פתאום, יחד על אותו דבר, על אמא שלי ואמא שלי איתנו. והיינו שלושתנו. יגאל נשאר עם הילדים בבאר שבע, הוא בא פעם או פעמיים, כבר היחסים בינינו היו לא טובים, זה היה כזה כבר קצת קשה, וזה בסדר, הוא נשאר עם הילדים, בכל זאת 3 ילדים, אחי, שהוא חיפאי דווקא, אשתו גם כן בא, אבל אנחנו רוב הזמן היינו 3 לבד, רוב הזמן, ובעיקר בשעות שלפני שמגיעים המנחמים, שעות הצהריים, ובלילה לפני, אחרי שכולם הולכים, כי בחיפה הולכים 8. אז היו לנו המון שעות ביחד, ושעות ממש, אפילו כתבתי סיפור על זה, שאני לא יודעת איפה הוא, ויש לי איזה חברה שטוען שזה אצלה, ויום אחד תביא לי אותו, כתבתי סיפור על, על השבוע הזה, ששלושתנו יושבים ביחד עם הסיפורים של אמא שלי, והצחוקים, ועכשיו אתה גם עצמך, מותר לצחוק בשבעה, רגע, מה קרה שאני צוחקת כל עכשיו? זה גם היסטריה קצת.
ברור.
וזה גם נורא מנחם. זה נורא מנחם. למצוא דווקא את הקטעים ה... למשל, תלך דוגמה, אמא שלי, אנחנו הולכים יחד אחי ואני בבוקר לחברת קדישה לרשום את ה... למצוא לו מקום ללוויה וזה. אמא שלי אומרת לי ככה, תקשיבי טוב, אבא שלך היה ותיק בחיפה, הוא צריך להיקבר בבית הקברות הישן של חיפה, זה כמו טרומפלדור בערך. אותו דבר, התשובה החיפאית, שם אין מקום לכלום, שמרו אולי קצת מקומות לראשי ערים בבוא הזמן, אינני יודעת, אין מקום. אבל היא רצתה שהוא יהיה קבור שם. אבא שלך היה מיקירי חיפה, אבא שלך היה מאנשים שבנו את חיפה, הוא השתתף בקרבות על חיפה, הוא היה בהגנה, מגיע לו להיות בקבור. זה, ככה אנחנו הולכים בחברת קדישה, והם צוחקים, אין אפילו, את יודעת, אולי לבן גוריון יהיה מקום שם. בקיצור, אנחנו חוזרים, תקשיבי, אמא, מצאנו לאבא מקום שלא תאמיני. מול, רואים את הים משם, רואים את ההר משם, יש רוח טובה כל הזמן, מקום נהדר, ומיד לקחנו 2 מקומות כמובן בשבילה, והיא הייתה מרוצה. באנו ללוויה, הסתכלה ואמרה, אני מרוצה מאוד מהמקום.
איזה 2 ילדים תחכנים.
מה לעשות? אבל האמת היא, זה היה נורא מצחיק להגיד, אבא שלה, מה, תגיד, מה, זה חשוב?
בעיניי לא.
אני בבוא הזמן דאג שישרפו אותי. מה פתאום? אני לא מאמינה בכל השטויות האלה.
את הולכת לבקר שם אבל בקבר? כי הנוף והרוח וכולי, זה לטובת המבקרים הרי.
נכון, והייתי הולכת כל שנה, היינו עולים לקבר כל שנה, אחר כך יום אחד שינו את כל בית הקברות, שללו דרכים, והתחלתי לאבד את זה, ויום אחד הנכדים שלי אמרו לי, סבתא, אנחנו נורא רוצים לראות איפה סבא וסבתא קבורים, זאת אומרת, לא סבא וסבתא, אמרים שלך. זה היה חודש אוגוסט, הלכתי עם 2 ילדים בני 5, אמרתי, יאללה, בואו נעצור, נעלו בית, הייתי לחיפה, טיילתי גם באיזשהו מקום, עצרנו בית הקברות, ואני איפה הכניסה? איפה השביל? איפה דת? איך אני נכנסת? אני מוצאת איזושהי כניסה, אני מתחילה לרדת איתם, עכשיו זה חם וזה, ואני לא מוצאת את הקברים, לא מוצאת אותם, לא זוכרת, הכל התבלבל לי, כי הם שינו, הם שינו את הכל. פתאום אני רואה בצד 2 קברים יפים, תחת עץ, בואו ילדים, הנה פה קבורים סבא וסבתא. עמדנו ליד הקבר, סיפרתי להם על הוריי, סיפרתי להם קצת סיפורים, התרגשנו נורא, הנחנו אבן על הקבר, שידעו שהיינו, והמשכנו. זה בערך מה שאני חושבת על העם.
זה למזלך כשהנכדים עוד לא ידעו לקרוא.
יפה, יפה, נכון. נכון, סבתא מרמה קצת, אבל לא נורא, היה צל, הייתה רוח, לא מצאתי, אני אומרת לכם, שינו שם את כל הזה, אז נכון אפשר ללכת לבודקה שם, לבקש את הרשימה, גם עוד לא היה כוח אינטרנט, אבל...
היום הכל אפשר באפליקציות.
אני יודעת, הכל, אבל לא הייתה, והבודקה הייתה סגורה, כי זה הייתה שבת, ובשבת לא עובדים, כרגיל, אז מצאנו... אבן חינופי. אני צריך לקבל את זה, תשמעי, כל המצבות אבן האלה, זבי, אני לא יודעת, מתרגשים מזה.
ההורים שלי גם לא הנהיגו איזה מין דבר כזה, שעולים לקברים של ההורים שלהם או משהו כזה, וכתוצאה מזה אני גם לא עולה לקברים שלהם בכלל. אבל אני זוכרת שכל פעם שהיינו מגיעים לחיפה, לבקר את הקרובים שעוד כן היו בחיים, אז היינו נכנסים לראות מה שלום המצבה, מה שלום הזה, ואבא שלי היה קורא לבית הקברות בחיפה פארק היורה, כי קבורים שם כל הדינוזאורים של המשפחה.
טוב, כן. הנה דרך לקחת את זה נכון. ככה כן. זה נכון, להביא להם ילדים, פה זה סבא וסבתא, יש עץ, יש מים, יש ברזיה ליד זה, אבל נכון, יש נוף יפה מבית, את מכירה את בית הקברות החדש שלך, שהוא באמת בצלע של ההר,
כן.
ויש נוף נהדר, ויש רוח, ורואים את הים, מה צריך יותר מזה לאדם שזה אתה נפטר, זה חשוב כל כך.
ואחרי 7 כזאת שהיא באמת ברוח טובה ועם הרבה קרבה וחום משפחתיים כאלה, לא, האבל לא מביא את הפטיש 10 קילו שלו ומפיל אותו על הראש?
לא כל כך, כי את יודעת, קודם כל אני חושבת את זה, אני חושבת עכשיו ממרומי גילי שהוא היה בן 67 וכמה זה חבל, אבל אז זה לא נראה, זה לא נראה את הטרגדיה, את מבינה? גיל לא נראה טרגדיה, כי אנשים מתו בגיל 45 ו-50 גם. והיו להם הרבה חברים סביבם שנפטרו לפניהם. אז זה לא הייתה, כי לא הרגש שזו טרגדיה, הרגש שנורא חבל, שהוא רק יצא לפנסיה. לא, ולא, זה לא היה פטיש, לא היה פטיש שם, לא. ממש לא. קיבלתי את זה כמו שמקבלים את זה שהשם מזורח, על כך קיבלתי את העובדה שאבא שלי נפטר, ולא עשינו מזה טרגדיה. צריך לדעת ללכת הלאה.
כן. ואימא שלך, אני מבינה שנפטרה לא הרבה זמן אחר כך.
5 שנים אחר כך, אימא שלי הייתה מאשנת כבדה, והסיפור של אימא שלי הוא גם סיפור. אימא שהייתה מאשנת מאוד מאוד כבדה, לא ראית אותה בלי סיגריה, לא ראית אותה. אולי כשישנה, אולי, לא בטוח שהיא לא הייתה עושה את התנועות מתוך שינה.
זה היה שיעול סימבולי עכשיו בגלל שחשבת על האישון שלה?
חשבתי על הבקרים שהייתה מתחילה להשתעל, ואני הייתי משתגעת מזה, זה היה מטריף אותי, השיעולים האלה, ואני בסוף ישנתי בעצמי. באותה תקופה אני עברתי לתל אביב, התחלתי תהליכי גירושים, התקופה לא, נורא 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 מסובכת, נורא מבחינה אישית מאוד מאוד קשה, ממש קשה, יש ילדים ויש זה וזה, היה מאוד מאוד קשה, והנה אני חולה. היה לי איזו התפרצות, לא ניכנס לפרטים, אני במחלקה גינקולוגית, מצבים מאוד מאוד קשה, ואני עם האינפוזיה ועם הכיסא גלגלים מגיעה לטלפון הציבורי, כן? 1984, או 5.
זה בשביל להוכיח את מה שאת אמרת קודם על הקשר בין הגוף והנפש.
אני חושבת. ואני מצפת לאימא שלי ואומרת לה, תשמעי אימא, אני בבית חולים, אני באיכילוב, אני לא יכולה לזוז, אני מוכרחה לקחת את חיפה, אוטובוס לנסוע לבאר שבע לטפל בילדים. כי יגאל צז מהבית כבר. היא אומרת לי, אני לא יכולה, אני לא מרגישה טוב, אני, אין לי כוחות. ואני לא יודעת מה לעשות, אני מקשרת לאיגל בלית ברירה, ואיגל מאוד שמח שהוא יכול לחזור הביתה, גם הוא חזר ולא יצא אחר כך. היא באה לבקר אותי יחד עם אחי, אחי לקח אותה, ואני רואה על הפנים שלה דבר שוב נורא מוזר, היא נורא רצה לראות טוב בשבילי, כי היא ראתה לא טוב, והיא מרחה ליפסטיק, קראו לזה ליפסטיק, לאדום הנורא הזה שם על הפנים, אדום, 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 כזה, את יודעת, הצבע הזה היה... אולי כדי לראות טוב.
ליפסטיק זה שפתון.
ליפסטיק על שפתון, אבל היא גם לא מרחה אותו טוב, והליפסטיק היה כאילו, לא יודעת, זה היה נורא. זה היה משהו, אני ממש רואה את זה. היא באה, והיא הייתה פתאום, היא גם הפסיקה לעשן פתאום. אני הפסקתי לעשן, היא לא מעשנת, עבר שבוע מאז שהיא חלטה, הרגישה לא טוב, והיא הייתה רזה יותר פתאום. ממש פתאום, אני לא ראיתי אותה, לא ראיתי אותה כל שבוע, כי גרתי בר שבע, הייתה פעם ב3 שבועות, 4 שבועות, הייתה הרבה בא לבר שבע אחרי שהיא תלמנה.
באוטובוס?
באוטובוסים.
כי זה חתיכת מסע היה פעם חיפה בר שבע.
אז היא כבר באה, הייתה באה לשבוע. היא לא קפצה, היא באה לשבוע. הייתה עומדת בתחנה המרכזית בבר שבע, אם את מכירה אותה, גם מקום. הייתי מגיע עם האוטו, לקחת אותה, והייתה עומדת. עליי לא תפסידי, את הביאה אוף והביאה פירורי לחם. עליי לא תפסידי. כן, אתה מגיע לבר שבע, מתחילה לבשל, אמא, בדיוק כמו אמא.
היא הייתה עקרת בית?
היא הייתה עקרת בית טובה מאוד. וזה מה שהם עשו. אמא שלי, כשעברה מפתח תקווה, שם היא טוענת שהיא סללה כבישים, אני לא מאמינה לה.
למה את לא מאמינה לה?
אני לא ראיתי מה שסוללת כבישים, היא כזאת, אבל אני כן מאמינה לה שהגיעה לחיפה, והתחילה לעבוד במטבח הפועלים המיתולוגי. ושם לדבריה התקדמה בדרגה, והייתה אחמשית, איך זה נקרא? הייתה אחמשית. והגישה אוכל לשרתוק, ושם בקשה גם את אבא שלי, זאת אומרת, היה לה איזה גאווה, ואחרי שהתחתנה, הוא אמר, אשתי לא תעבוד. מה פתאום? אשתי לא תעבוד. זה מה, מה זה אומר עליי, אם אשתי עובדת? אז זו הייתה אמא שלי, אז עקרת בית מתוסכלת, שאמרה לי, את תעבדי, את תעבדי, את שומעת, את, אישה צריכה מקצוע, אישה לא יכולה לתלויה בבעל שלה, זה אני. הפוך ממנה, כאילו הקשמתי איזה חלום שלה, אבל, אז בקשר היא מגיעה עם הליפסטיק, ואני אומרת לעצמי, לא מצליח למנה הליפסטיק הזה, אבל אני בעצמי שקועה בצרות שלי, ואני יצאתי מבית חולים, והתחלתי להשתקם, הייתי איזה 40 קילו, שאתי מבית חולים, ואז תפן אחי ואומרת, תשמעי, אמא בית חולים, עוד פעם, גילו לסרטן ריאות, שזה היה מאוד קטלני, אז מאוד מאוד, אישה מיישנת, גם מטורפת.
היום זה לא קטלני?
יש, אני לא יודעת, מצאו עוד סוג, קודם כל אפשר להאריך חיים של חולי סרטן ריאות, יש גם שני סוגים, ויודעים איכשהו לטפל בזה, לא מתים תוך שבועיים כמו שהיא מתה, ואני בקושי חיה, בקושי הולכת על הרגליים, אני צריכה להגיע לדעת איזה נסיעה הזאת, מחיפה לבאר שבע, מבאר שבע לחיפה, ויועדה לקרמל, בית חולים הקרמל, זאת אומרת, זה חתיכת סיפור, זה מסע של 4-5 שעות, אז אני הייתי נוסעת לתל אביב, וארלה כבר היה איתי בתמונה, הוא היה מסיע אותי מתל אביב לחיפה, מחכה את השעה, שעתיים, שלוש, ארבע, כמה שצריך, הוא היה גם עובד שם קצת, הייתה לו שם איזה סוג של עבודה, שהוא היה מסדר לעצמו פגישות, והיה מחזיר אותי, ואז הייתי לוקח את האוטו שלי ונוהג, איזה חתיכת סיפור היה. אני מגיעה לבית חולים, מתחילה לצעוק, מה את עושה פה? יש לך ילדים בבית, לכי הביתה, מה את פה? מה אתה מתבעיין? אמא, באתי לראות, אני רוצה שלכי הביתה, הילדים שלך לבד, מי עם הילדים? את החברות שלי, דבי איתם, יוכי איתם, כל החברות שם שומרות עליהם, לכי הביתה, ככה זה היה.
הם היו קטנים הילדים?
הילדים היו, הגדול היה בן 14.
זאת אומרת, בהחלט עוד נזקקו להשגחה, כן.
הם הסתדרו והכל, אבל היה שם חוד ילד קטן ושלושה ילדים, ואז אמרתי, אוכל, היה צריך לדאוג שהוא יהיו לבית ספר, צריך מישהו, והחברות שלי אז מאוד עזרו לי, מאוד עזרו לי. גם יגאל היה בתמונה, כן, אבל לא תמיד, היה מין חלוקה.
שהוא אבא שלהם.
כן, בהחלט, אבא ואבא מצוין, אין לי טענות, והחברות מאוד עזרו לי, מאוד שם, אם מתקשרת דבי, אני לא יכול לחזור, הלכת ישמי עם הילדים, אתה נשארת עם הילדים, באמת, אנשים יודעים לעזור ברגעים האלה, לי יש ניסיון טוב עם אנשים.
עם חברות?
עם אנשים בכלל.
כן?
גם חברות, כן, יש לי ניסיון טוב. בעיקר אם אתה יודע לבקש נכון, אז אתה, אני גם חושב שאני יודעת לתת, אבל אני חושבת שאתה אומר, דבי תשמי, אני לא, ואימא שלי וזה, אין בעיה, הולכות שתיהן, הכל בסדר, החתולה המליטה, כולנו שמחים, אל תדאגי. ואני ככה מגיעה אליה, אבל אומרת לעצמי, איך זה יכול להיות ששתינו חולות באותה תקופה? מה זה, אני חולה? והיא חולה. איך זה יכול להיות שחלינו ממש באותה תקופה? אני נורא מוזר הדבר הזה. וביום האחרון לחייה, לא, קודם כל אמר, קרא לי הרופא, הלכתי לרופא, הרופא אמרתי, שמי, יש לה סרטן ריאות. את צריכה להגיד לה, משום שאישה מאוד רציונלית, אין מה להסתיר ממנה. נכנסתי, אמרתי...
הרופא עצמו לא אמר לה.
לא, הוא ביקש שאני אגיד לה. וחלטתי שאני יכולה להגיד לה את זה. לא יודעת למה. למה היא צריכה להגיד לה את זה? אמרתי, אמא, תשמעי, וזה דיברתי עם הרופא, והוא אמר לי שיש לה סרטן ריאות. והתחלתי לבכות, אמרתי, תפסיקי לבכות, אני לא דואגת, אני יורד בזון מלכות. את תביא לי מזון מלכות, וזה ימינה בזה. זה מרפא נגד הכל. הדבר הזה שמחרו שם באלפי אלפי, לקחתי משכנתה בשביל הדבר הזה, ממש הון תעופות, אם את תביא לי את זה.
מאיפה היא למדה על זה, אבל...
אין לי מושג. אל תשכחי שהרבה הייתי, היא הייתה לבד עם כל מיני חברות שלה, ואני מבאר שבע, לא הייתי צמודה אליה בכלל. גם לא הייתי קשורה אליה. לא הייתי קשורה אליה כל כך. לא, ממש לא הייתי קשורה אליה, אבל הייתה אימא שלי, מה זאת אומרת? היא בכל זאת הייתה אימא שלי.
היו טלפונים בשני הקצוות האלה, בבאר שבע ובחיפה, כי זה ראיש...
טלפונים היו, אבל היא בבית חולים, בית חולים, אין טלפון.
לא, אבל במשך החמש שנים האלה שהיא הייתה לבד...
בטח היו טלפונים.
כי זה היו שנים שאנשים גם חיכו 10 שנים לטלפון, הרי.
עד שכחי, מה שאבא שלי עשה בחיפה, מנהל מחלקת טלפונים. לנו היה טלפון מאז, לדעתי, מ-1945 היה טלפון. 3377, זה הטלפון שלהם. זה היה מספר טלפון, 4 ספרות עוד היה להם, תחשבי מתי זה.
את אמרת שלא הייתם מאוד קשורות, אבל שמרתם על קשר רציף כזה טלפוני.
לא היה ברוגז או משהו כזה שמר, אבל אני די הייתי עצמאית מאוד, והלכתי לבד, והכל היה לבד כזה, והיא, לא, אין לי טענות אליה, משום שהיא הייתה לפי דרכה, לפי דרכה הייתה אימא טובה, לפי דרכה, לא לפי דרכי.
במה הדרכים שלכם היו שונות?
היא למשל לא הבינה למה אני צריכה קריירה, למרות שדחפה אותי תמיד ללכת ללמוד שיהיה מקצוע, אבל למה אישה משלושה ילדים צריכה להיות מנהלת בית ספר? לא ראית איזה מורה עשתה, מה צריכה מנהלת בית ספר, למשל? ואני ראיתי בזה, לה, תיגעה בי, אמא, תיגעה. הבית שלי היה מלא אנשים תמיד. מתי שבאת אליי הביתה, זה גם באר שבע, את יודעת, לאנשים למשפחות, גרנו בשכונה כזאת שכולם מתאו. שכונה של וילות כאלה, לא וילות, של פטיואים כאלה, כמו שגרים בבאר שבע. זה תמיד היה בבית 1,000 אנשים ואלף ילדים, ואלף, למה? ילדים, ילדים, את אישה עובדת, למה כולם מבלים מסך? למה את לא... אורך החיים שלי לא היה בדיוק, לא בדיוק התאים לה. נורא מוזר.
הייתה לה ביקורת עליך גם על זה שאת מתגרשת?
זה דפה היא קיבלה איכשהו. זה היא קיבלה איכשהו. בהתחלה היא נלחמה בי, ואחר כך היא דווקא הייתה איתי, קצת. דווקא אני זוכרת לה את זה.
לטובה.
שאמרתי, תשמעי, אם אני צריכה לדבר איתך, לטובה מאוד, אני צריכה לדבר איתך, אני החלטתי שאין לי ברירה, אני לא חושבת שיש לי דרך אחרת, אני צריכה לעזוב את הבית. הוא לא ייתן לי ללכת. וחשבתי שתגיד, מה, את הולכת, זה, מה פתאום, זה מילדים, איך זה, ואיך זה, ואני נתתי לך את השטיח, ואני קניתי... היא אמרה לי, זה מאוד, זה כנראה משהו שהיה בסוף חייה, וזו תבונה נפלה עליה, והיא אמרה לי, את רוצה ללכת, תלכי קדימה, אל תסתכלי אחורה, לא, אל תריב איתו על קומקום, ואל תריב איתו על שטיח, לכי קדימה, והכל ילך אחרייך. דברי אלוהים חיים. כנראה צריכים לעשות את כל הסיבוב של החיים, של להגיע לתובנות כאלה. כי יש אנשים שנתקעים בגלל זה בחיים ולא זזים.
כן, כן, רבים על חוט מעריך, כמו במערכון של הגשש.
לגמרי, ממש. וחיים ביחד באותו בית, שונאים אחד את השני ונלחמים אחד. והיא אמרה לי, בדיוק הפוך, לכי קדימה. לכי קדימה זה פרשת, כן, אשת לוט. לא מסתכלים אחורה אף פעם. כי להסתכל אחורה זה להתקע. היא לא אמרה את זה במילים האלה, אבל היא אמרה, לכי קדימה, אל תלחם איתו על כלום. וככה נתתי לו הכל והלכתי. החתול בא איתי, והילדים. לאט לאט.
רגע, חתול או חתולה? לפני דקה בסיפור היא המליטה.
דקה בחתולים יש לי. היו לי בר שבע איזה ארבעה, פה היו ארבעה, ממש. בסופו גם היו לי שני כלבים. אבל כשעברתי, הייתי צריכה להחליט אם אני מחזיקה. בתל אביב גרנו אז בקומה רביעית, בתל אביב 76 מדרגות. הדירה הראשונה שלנו. הייתי אחרי ניתוח, לא יכולתי להחזיק את הכלב. אז אנחנו מצאנו להם בית טוב, הם... אי אפשר היה לה... אבל לקחתי את החתולים כמובן, אבל בסדר, זה, כבר... זה סיפור לפודקאסט אחר.
כן, אבל בואי נחזור רגע לאמא שלך.
טוב.
אז עזבנו אתכם בבית החולים, כשאת צריכה להגיד לה.
כן, ואז היא אומרת לי, מזון מלכות, יהיה בסדר, אל תדאגי. עכשיו, הדבר שאני זוכרת ממנה, ממש יומיים שלושה לפני מותה, אמרתי לך, שהתקלתי אז קשר עם ארלה,
בעלך השני.
הבעל השני שלי, אנחנו ניסינו לפני שנה.
מזל טוב.
אחרי 40 שנה ביחד ניסינו. אחרי 40 שנה.
עכשיו אתם יכולים לצאת בציבור.
כמה לא הבנתי למה, למה אתה לא מבציע, תהיה על ברכך, כי אני על ברכי, אני לא אוכל לקום, אני מכיר את זה, אני מיירים אותי. לא חשוב. ואז התחלנו את הרומן בינינו רק, והוא נורא מצחן ביניה. ודבר שהדהים אותי היה, שהוא הביא אותי, היא הייתה אומרת לי, מתי הוא בא לקחת אותך, היא אומרת לו ב-4. משלוש וחצי הייתה חסרת שקט, נו איפה הוא? הוא יגיע. משהו באישה שלה התעורר, זה נורא מעניין היה. אז היא אומרת, מה שעה עכשיו מתערב על אבא? נו ואיפה? אמא, הוא יגיע. 4 ו-5, למה? אמא, הוא יגיע. ביקשה שאני אסדר אותה, ופעם ראשונה בחיים שלי, מרחתי לאמא שלי ליפסטיק. סבטון מה שנקרא, וקצת סידרתי לה את השיער, היא ביקשה כי כשהוא יבוא, היא תראה טוב, שנורא הדהים אותי, שנורא היה חשוב לה פתאום, זה נורא יפה, זאת אומרת, מגיע גבר, צעיר, שהיא לא מכירה, ונראה לה טוב, ומחבבת אותו, צריך למצוא חן בעיניו, אז הייתי, את יכולה את השיער קצת לסדר, אני סידרתי לה את השיער, שמתי לה זה, שמתי לה קצת בוסם, הוא בא, והיא הייתה קצת מבוכה אפילו שהוא היה בא, זה היה נורא נחמד לראות, שהוא מצחן בעיניה, מעבר לחבר של הבת שלה, ביום האחרון לחייה, אני באתי שוב, והייתה שבת, והיא שוב, צעקה עליי נורא, לחי הביתה.
היא הייתה מאושפזת הרבה זמן?
היא הייתה מאושפזת שבועיים, יצאה ונכנסה, הכניסו אותה, הוציאו אותה, היא עמדה לעבור ביום ראשון להוספיס בחיפה, לבית חולים האיטלקי, מה שנקרא, שזה גזר דין מוות.
ודיברתם על זה? ידעתם?
ידענו, כן. היא עמדה כבר לעבור להוספיס, וגם היא ידעה, וזה הייתה שבת לפני.
היא אמרה על זה משהו?
לא, היא התייחסה כאילו זה לא יקרה. ואנחנו, אני באתי, ושוב התחילה לצעוק, לכי הביתה, עם הילדים שלך, למדבת, לא צריכה לבוא. אמרתי, אבל אני פה ותפסיקי, ואני רוצה להיות, ואמא, והיה לי שכל להגיד לה אולי בפעם הראשונה בחיי, אמא, אני פה כי אני אוהבת אותך, כי את חשובה לי, וחשוב לי להיות כאן איתך. אז היא השתתקה. באמת, ואני כל כך שמחה שאמרתי לה את זה, כי לפעמים אתה לא מספיק להגיד את המשפטים האלה, והיה לי את ה... אולי זו תחושה שזה משהו לקרוא, אולי זה שהיא עמדה לבוא לבית חולים האיטלקי, אולי, אני לא יודעת מה, אולי אני, במצב שלי שהרגשתי גם באיזה מצב לא טוב, אמרתי, ואז היא השתתקה. היינו ביחסים טובים, אבל לא אינטימיים כאלה, לא התחבקנו, לא התנשקנו, לא, היא לא אמרה לי אף פעם, אני אוהבת אותך, או את יפה בעיניי, להפך. אם מישהו רוצה להגיד מילה טובה, היא אומרת, לא להגיד כלום, את יודעת, מכירה את זה.
נגד עין הרע.
כן, זה לא גם. שלא תחשוב את עצמה.
ועם אבא שלך כן דרך אגב? הייתה אינטימיות?
לא, אבל רגע, השעה הייתה, אני חושבת כבר 8:30 או משהו כזה, הבאתי אותה למיטה שלה, קודם ישב למקום אחר, שמתי אותה במיטה שלה, והיא התחברה לחמצן, ואני נשקתי אותה, ואמרתי לה, אמא, אל תדאגי, אל תפחדי, אני אבוא עוד יומיים, זה חופש פורים, בדיוק היה ערב פורים, זה חופש פורים, יש לי יומיים, אני אבוא... אל תביא את הילדים, אני לא רוצה שהם יראו אותי ככה, אני אצא מבית חולים, אז תביא אותם, אמרתי לה, בסדר, ונפרדנו, ונסעתי.
הביתה?
הביתה. עשיתי לתל אביב, מתל אביב. הגעתי ב-4 בבוקר הביתה. 4 בבוקר. מי שבא לבקר אותה אחר כך, החברים שלה, היא שכבה במיטה והיא עשתה לכולם, עם היד תנועה לכו מכאן. היא לא רצתה לראות אחר כך אף אחד. אני הייתי אחרונה שראיתי ונשקתי ונפרדתי ואמרתי לה, אל תדאגי, אני ביום שני או שלישי לבא הנה עוד פעם, אני לא עזוב, הספקתי להגיד לה, אני לא עזוב אותך ואל תפחדי. היא אמרה, אני לא מפחדת, אני יודעת, תבואי, יהיה בסדר. היא הייתה כאילו נתנה, אני לא יודעת מה היה ונתנה הרגשה, אבל היא לא רצתה לראות יותר אף אחד. כל מי שבא, היא עשתה באו, זה שני זוגות חברים שלה, היא עשתה להם ככה עם היד לכו ומלכו.
זה מן הסתם סיפור לך אחר כך.
זה הם הסתם סיפרו לאחי, כן. ובאתי לבאר שבע, זה היה 4 בבוקר, התחפשתי, זה היה פורים, ואני ניהלתי בית ספר אז, ולמה התחפשתי? לקחתי מילן חרוזי את התלבושת שלו, והייתי רופא. נורא מצחיק. הייתי רופא. תחפושת בלתי מחמיאה בעליל, ואני מחפש לרופא עם המסכה, עם המכשירים האלה, אני רופא. ואני באה לבית ספר, ובית ספר שושנת יעקב, כולם רצים ושרים וזה, והטלפון מצלצל, המזכירה שלי קוראת לי ואומרת בוי בוי בוי, ויעקב אומר לי, אמא, נפטרה הלילה. זה היה ממש ככה, ועכשיו זו תמונה שלא יש כך בחיים, אני מתלבושת רופא של אילן חרוזי, רופא מיתולוגי, תפתחי תראה, היה רופא מיתולוגי בירושלים, חתיך כזה גדול, והוא בבאר שבעי, חבר מאוד טוב שלי עד היום, ולקחתי תלבושת ממנו, ובניה, נתחפשתי לרופא. למה לא קורבוי, למה לא סיני, אני יודעת מה רופא. ואני מחזיקה את הטלפון והחלון של החדר שלי, אני שקף לחצר ואני רואה את הילדים רוקדים בתהלוכה, ושרים וכל המורות קופצות איתם, ואני מחזיקה את הטלפון, ואח שלי אומר לי, אמא נפטרה הלילה, ואני אומרת למזכירה שלי, חנה תביא לי סיגריה, אז הפסקתי לעשן. לא, אמרתי, חנה תביא לי סיגריה. היא יודעת, לא עדיבה, תפסקת לה, אני, חנה אמרתי, אני לא יכולה לעבור את זה בלי סיגריה. אני מוכרחה, אני, כל הגירושים היו אז קשים, הכל היה נורא קשה. והסיגריה הייתה כאילו החבר הכי טוב שלי. הסיגריה שרגה את אמא שלי. והיא רצה ומביאה לי סיגריה, ואני זוכרת, אני זוכרת את הסיגריה, הביאה לי סיגריה איומה, זה נקרא ברודווי 200 או 1000, סיגרות באורך של מטר כאלה, סיגרות איומות. היא מביאה לי את הסיגריה, ואני מעשנת, ואני אומרת, יעקב, בסדר, אני הולכת, אני מחכה שעד אם אבוא מבית ספר, אני צריכה לספר להם, ואז אני אבוא לחיפה. ובאתי בביתה וחיכיתי לילדים שיבואו פורים, באו עם הקובוי והאינדיאנים שלהם, ואני צריכה להגיד להם, הם מאוד אהבו אותה, את אמא שלי. בעיקר בני הבכור, אסף, היה מאוד קשור אליה, מאוד מאוד אהב אותה. והוא נורא כעס עליי, אני חושבת שנה הוא כעס עליי, איך זה אני לא הבאתי אותו להיפרד ממנה? ואמרתי, אסף, היא לא רצתה שתראה אותה. היא קיוותה להתאושש, היא קיוותה להרגיש יותר טוב, היא לא נראתה כבר טוב, היא לא רצתה.
איתם הייתה לה את האינטימיות שלא הייתה לה איתך?
כן, הילדים שלי מאוד, מאוד, מעריצה אותו. הוא מאוד אהב אותה, עד כדי כך שהילד השחלטני כתב לה שיר. בשיר הוא כתב, כמו יונה הייתה יפה, היא יפה, היא לא הייתה אמא שלי, כתב לה שיר, הבן שלי כתב שיר, זה לא נתפס, הוא הגיש לי שיר, ובלוויה הקראתי אותו. אמרתי לה, אין הנכד כתב, ובחיים הוא לא כתב עוד שיר, והוא לא יכתוב, הוא כל כך היה כזאת עוצמה פרידה ממנה, והוא כעס עליי, שאני, ואת יודעת מה, בדיעבד, אני לא יודעת אם צדקתי, אני לא בטוחה. אבל היא לא רצתה בשום אופן שאני אביא את אליי, מחכי, אני אהיה בטן, אני אצא מבית חולים, אז תביא אותה. זה גם נורא רחוק, זה 4 שעות נסיעה.
ובאמת חשבת שיש עוד זמן בטח.
ידעתי ולא ידעתי, את מבינה, אתה יודע ולא יודע, כאילו כשראיתי אותה עם החמצן, יודעת, עם הפלסטיק הזה על האף, פתאום משהו זז אצלי, וגם עובדה שאמרתי לה, אם אני לא רואה איפה אותך, אל תדאגי, אני לא עזוב אותך. כאילו ידעתי משהו, אולי לא ידעתי. זה היה פורים, ואז אמרתי לעצמי, אולי בפורים אני אקח את הילדים. אולי בפורים אני אקח את הילדים, ניסע, נהיה איתה חופשה, נעשה לי יום כיף כזה, ונשאר נקפוץ אליה, וזה לא קרה. והיא נפטרה. כאילו נפטרה ברגע מאוד מאוד קשה של הרעים שלי מצד אחד. מצד שני, וזה נורא, אני עזבתי את הבית, והתחלתי מאפס, אבל ממש, ופתאום הייתה לי מכונת כביסה, כי אמא שלי מתה, והייתה לי מכונת כביסה. פתאום הייתה נורפייה, כי אמא שלי מתה, אבל הייתה נורפייה. את שומעת מה אני אומרת לך? ואחרי הנורא נחמד, ואנחנו לא רבנו על שום דבר, ולא הייתה, איך אמרתי שמתים ואין הרבה, אז גם לא רבים. התחלקנו בהכל, באהבה, בנתינה, במסירות. פתאום היה לי מקרר, כי לא היה לי מקרר, ואמא שלי מתה, ואת מבינה את הדבר הזה? פתאום אמרתי, ומותה צוותה לי את הרווחה.
ובשבעה עליה יכולתם גם לצחוק?
השבעה עליה הייתה... היינו אחי ואני, והיינו שוב נורא לבד, כי כבר הייתי נורא לבד, ארלה היה אז יותר. זה השבעה שונה, כי ארלה היה, ואחי מאוד אהב את ארלה, וארלה מאוד אהב אותו, אז כאילו היינו כבר שלושה ביחד. אחי גם התגרש אז, זה היה סיפור שלם, אבל היה משהו בינינו טוב, ביתומים, מה שנקרא. הדבר שאני הכי זוכרת, היה לנו נחמד בשבעה, אמא שגרה בבית של שלוש קומות. שלוש קומות, שלוש דירות. זה היה הבית. בקומה הראשונה, יום אחד רצו לעשות גן ילדים, גן ילדים דתי אפילו. דתי כיפות סרוגות. וכל השכונה הייתה התקוממה נגד זה, את מכירה את זה? כולם לא רצו את זה. האישה היחידה, שלא התנגדה, ואמרה להפך, הייתה אמא שלי. מה יש לכם? צחוק של ילדים יהיה לנו ברחוב. איזה יופי, זה חוב מזדקן חיפאי. יהיה נורא נחמד. ואני לא יודעת אם הגננת ידעה מזה, פתחו שם גן ילדים דתי, גן מקסים. הם ימצאו את אמא שלי הילדים, וכל יום שישים היו עולים עם חלה, ונותנים לה. והיא הייתה תמיד יורדת ואומרת שלום, התעסקת עם הילדים קצת.
אבל היא הייתה חילונית לגמרי, נכון?
לגמרי, ודאי, אבל היא הכי אמרה, נורא טוב לי, אני קמה בבוקר, שומעת ילדים צוחקים. ואני הולכת, ואני עושים לי שלום, מנופפים לי, איזה כיף לי. היא ראתה את החיים, ולא את הצד הזה שלה. זה נורא אהבתי את זה אצלה. באמת אהבתי, באמת עם כל מיני מאמורות שהיו לי איתה, ומתחים, אבל הקטעים האלה, אני נורא זוכרת לה את זה. ובשבעה כל יום היו עולות שתי הגננות מלמטה, עם מכתבים מהילדים, עם ציורים של הילדים, עם אלבומים של הילדים, להיפרד באמת מהשכנה שכל כך אהבה אותם. וזה היה נורא נעים. זה עשה את העסק נורא נעים. עכשיו תראי, זה שוב לא הרגשנו טרגדיה. היא הייתה בת 74 כבר, או 73, משהו כזה, חשבתי, היום אני חושבת שזה נורא חבל, הייתה צעירה נורא, ולא ראתה אותי באבימה, ולא ראתה ספרים שלי, אבל לפחות ראתה את הילדים שלי, שכל כך אהבה אותה, ונורא ציער אותי, שהיא לא ראתה אותי באבימה, כי אהבה תיאטרון, והייתה משתגעת מאושר לדעת, שהיא יכולה לבוא ערב ערב לתיאטרון, ולשבת במקום הכי טוב, וליהנות מהצגות, שלא ראתה את הספרים, והייתה אישה קוראת, הייתה נורא שמחה, אז זה מצער אותי שהיא איננה, אבל לא הרגשתי שזו טרגדיה. גם לא הרגשתי שהתייתמתי. כי הייתי על הרגליים, הייתי אישה עצמאית, עם שלושה ילדים, עם כל הקשר וכל הצער, הייתי על הרגליים. זה לא היה טרגי, זה היה עצוב נורא. זה היה חבל נורא. זה היה געגועים כאלה, והרבה געגועים. התפלאתי כמה התגעגעתי אליה. התפלאתי על עצמי כמה התגעגעתי אליה, וכמה אני עוד מדברת ומוכרת סיפורים שלה. מצחיקים, ואיך פעם מישהו אמר, אמרתי רגע, מה יוחקה רגע, זה אמא שלי אמרה, מה אתה גונב מאמא שלי את הסיפורים כבר? ואני זוכרת אותה עם צחוק, את מבינה? ואני זוכרת נורא את היום האחרון, ואני נורא שמחה שככה הוא היה. שיכולתי להגיד לה, אמא, אני אוהבת אותך, אני לא אעזוב אותך אף פעם, ואל תפחדי, אני אהיה פה. זה חסד שאני קיבלתי. זה חסד גדול שלי. היא כבר איננה, אבל אני חושבת שהיה לי מזל להגיד לה את זה. כי אנחנו לא אומרים את זה להורים שלנו.
אני אמרתי.
היום יותר.
אני אמרתי לעתים קרובות.
אז היום יותר. אצלי בבית לא דיברו ככה. אני לא זוכרת שאמרה לי פעם, אני אוהבת אותך. אני לא זוכרת שאמרה לי את זה. אני לא אומרת את זה כרגע בתינה. לא אמרה. אמרתי לך, לעומת המכות מאח שלי זה כלום. סומכים גם עם זה. לבית אבן היה יותר קשה בחיים.
למי?
לבית אבן. שאבא שלו קשר אותו שם לפסנתר. זהו, אני יודעת, זה הסיפורים שלי. אני לא יודעת אם זה מעניין, אני חשבתי, רק משום שחשבתי שזה לא בטרגיות אצלי הסיפורים. ואני מנסה להביט על זה, אם אפשר בהומור.
כן, אז תודה.
אני רוצה להגיד לך תודה. א', כי בעקבות הפגישה, או לקראת הפגישה, חזרתי קצת לסיפורים, שכמו שאמרתי לך, אני לא עם דמעות אלא עם חיוך, וזה טוב לזכור אותם ככה. זה נורא נכון לזכור את האנשים האלה ככה. עם חיוך, עם קצת מעוותת משפטים שלהם, ועם הרבה אהבה. ואני נורא נורא שמחה על השיחה הזאת, היה לי פשוט תענוג לפטפט ולספר, ויש לי מאזינה נהדרת, מה אני צריכה יותר מזה? מאזינה נהדרת.
היה עונג, היה שלי. באמת היה לי עונג.